טוב, אנחנו נתחיל. האמת שצילמתי, צילמתי איזשהו דף שכולל את, את הנאום של הרב קוק בפתיחה של האוניברסיטה העברית, ועוד האיגרת לבצלאל, מה שדיברנו בשבוע שעבר. אז אני רוצה תכף להגיע לשם. רק לפני כן בואו נתחבר רגע למה ש... למקום שבו עצרנו ביום חמישי. אז אנחנו אמרנו, אם רגע תפתחו שוב בספר, בעמוד 87, בערך בשליש האחרון של העמוד, על כן ראוי לנו לשים אל לב, בערך 15 שורות מלמטה. על כן ראוי לנו לשים אל לב להשתדל לנטיית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה, ואת המשפט הזה אני רוצה טיפה לפתח, לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים המפעם בכלל באומה, שחפץ החיים הבריאים החומריים, כמו שאמרנו, יש לו שתי בחינות, שתי מגמות. מגמה אחת ישראלית לאומית, כלומר פיתוח המערכות הלאומיות הישראליות בצדדים החומריים שלהן, ודבר שני, היחס אל התכונה הכלל אנושית, כפי שאמרנו, הפיתוח של השכל האנושי, הטכנולוגיה, המוסר האנושי וכו', ולדעת שכל חפץ החיים הזה, כל ההתנהרות הזאת, ההתעוררות הזאת, ולדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל, כי היא מכשר אגון כשיגודל על פי דרכו. אז אמרנו שאנחנו ניתן אולי שתי דוגמאות בהקשר הזה. אז הנה, צילמנו, יש לפנינו איזשהו דף. כמו שאמרתי, בלי נדר, אני רוצה עוד להשלים את כל הדפים של, שאנחנו עוסקים בהם מהספר, שזה יהיה מסודר לפי רצף הדפים ש, שבהם אנחנו עמדנו עד שהתחלנו את הנושא הזה. אני בעזרת השם אשתדל להגיע לזה מתישהו. בכל אופן, אני רוצה טיפה רק לראות את הנקודה הזאת של ההתנערות, שמצד אחד היא חיובית מאוד, ומצד שני היא מסוכנת מאוד. כי ההתנערות הזאת יכולה להתפרש אצלנו כהתנערות ששייכת למדרגת אומות העולם, ואנחנו כאומות העולם. אז כאן, הרב בעצם בפתיחה של האוניברסיטה העברית כאן בירושלים, בתף רשפי ה', נעם, דרש, סביב הנבואה של הפסוק שאנחנו מכירים, נביא הנחמה אמר, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. עד לכאן מצוין. אם כן, פשט הדברים, הפסוק הזה הנביא מתאר את קיבוץ הגלויות, עד כמה אנחנו צריכים לראות את הדברים ולשמוח בהם וכו'. ואז כתוב, אז תראי ונהרת, אז תראי את החזון הזה, ונערת גם מלשון נערה, כלומר מלשון השתתפות, וגם מלשון אולי הור, הור באלף, נאורה. וכאן מופיע דבר תמוע. הוא פחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. אז כאן הרב דורש את הדרשה הזאת סביב, הוא פחד ורחב לבבך. מה שייך לומר, למה אומר הנביא, הוא פחד ורחב לבבך. הפוך, ורחב לבבך. כשעם ישראל חוזר לציון, אז הלבבות, יצר הטוב ויצר הרע, מתרחבים. אפשרויות החיים מתרחבות. כל חזון ההופעה הלאומית של עם ישראל הולך ומופיע באופן מציאותי. מתממש לנגד עינינו, מתגשם. אז סביב הנקודה הזאת הרב דורש. אז בואו נקרא ככה כדי לראות את, את המורכבות של הדברים, שזה בדיוק ההתנערות שעליה אנחנו מדברים. המאורע הגדול של היום הזה, פתיחת המכללה העברית בירושלים בהר הצופים, בטקס כל כך נהדר, בחגיגה כל כך מלאה נהרה, בקיבוץ אלפים ורבבות של בנינו ובנותינו מכל אפסי ארץ, מכל אפסי ארץ ישראל ומארצות הגולה, מציג לפנינו את חזון הקודש של נבואה זו, כמו חי, כלומר נבואה חיה, נבואה שמתממשת, בצורה של זער אנפין. תכף נראה למה הרב משתמש בביטוי הזה, זער אנפין. זער אנפין, כלומר, דבר קטן. אם עדיין, עכשיו בואו נראה למה זה זער. אז בשלב הראשון, תודה רבה, בשלב הראשון נראה, אם עדיין לא כולם נקבצו, הרי מה כתוב? שאי, סביב, עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך. משמע שכולם צריכים להתקבץ. אבל עדיין פה בארץ ישראל באותם ימים, עדיין לא כולם נקבצו. אז אולי זה זהר, כי עדיין הגאולה ברובד של העלייה וההתיישבות בארץ היא חלקית. אז אם עדיין לא כולם נקבצו, מזערה היא התחלת קיבוץ גלויותינו, היא עדיין זעירה, זעיר אנפין, אבל ערובה גדולה היא תכונת הקיבוץ זה שהמועד בה ושערי גאולה הולכים ונפתחים לפנינו. כלומר, נכון שבממד הכמותי, הממשי, המעשי, מעט אנשים באופן יחסי, מעט יהודים עלו לארץ ישראל, אומנם אלפים ורבבות, אבל זה מעט, ביחס לכלל ישראל, אבל עצם הקיבוץ המעשי מגלה שתכונת הקיבוץ, כלומר, התכונה הפנימית, האופי, הזמן שאותה התכונה, תכונת הקיבוץ, אמור להופיע, הזמן הזה מופיע, הזמן הזה קורה, זה בימינו. אז נכון שהתחלת הקיבוץ הטכני היא קטנה, אבל זאת ערובה לתכונה, לאופי של הקיבוץ, שתכונת הזמן כבר הגיעה. אבל ערובה הגדולה היא תכונת קיבוץ זה שהמועד בא, הגיע הזמן גאולה כי בא מועד, ושערי גאולה הולכים ונפתחים לפנינו. עד שתקוותנו מתחזקת שלא יהיה אחר לבוא גם היום הגדול, שלא רק תכונת הקיבוץ תתעורר ובעקבותיה יבואו מזער מקיבוץ גלויותינו, אלא שכולם יקבצו ויבואו אלינו, וגאולים יעלו לציון ברינה. אז קודם כל הרב בפתיחה לאוניברסיטה, עוד לפני בכלל ההתמקדות בצד האוניברסיטאי, נקרא זה בהתפתחות השכל האנושי בעם ישראל בארץ ישראל, קודם כל עצם זה שיהודים נמצאים בארץ, זה כבר דבר גדול, עולים לארץ, אומנם עדיין התחלה קטנה, אבל התחלה כמותית קטנה לתכונה איכותית עליונה. אומר הרב, מכירים אנו גם בראשית מצדנו היום את מה שאומר הנביא, אז תראי, תראי מלשון ראייה, עין בעין אנו רואים, נפלאות תמים דעים גואל ישראל, אשר עשה עמנו את כל הגדולה הזאת, להרים קרן עמו בין כל עמי הארץ, לתת לנו ניר ביהודה, ולתת לנו עוז ושאר רוח, לאחל לכונן את חיי עמנו, כימי עולם על אדמת הקודש. מכירים אנו גם כן את הביטוי של ונערת, אדרת הפנים המקרינים מרוב גיל וחדווה של אלפי הנאספים, כלומר זה לא רק לראות את המציאות הטכנית, אלא להבין את המציאות הזאת, להזדהות איתה, שתהיה אור על הפנים, אדרת פנים. מתשועות חן וכבוד יפעה וגודל של אורחנו הגדולים, שבאותה החגיגה, באותו זמן הפתיחה, הייתה גם המנהיגות הבריטית, נוכחותם של ציר מרומים לבשורת ההצהרה, הלורד בלפור, מצד אחד, הצהרת בלפור, של עוד מעלתו נציבנו העליון, אחינו סיר הרברט סמואל, שלישי, של עוד מעלתו הלורד אלנבי, של גדולי הרבנים והחכמים. כלומר, יש כאן איזושהי התכנסות של נציגות כלל עולמית וישראלית, של גדולי הרבנים והחכמים, המאתרים בזיו כבודם את החגיגה המפוארה הזאת, היא מנערת את נפשות כל הנקבצים הנה, ואת אלפי רבבה, מאחינו מרחוק, שנשמתם מקשבת את הגודל של כבוד האומה אשר ליום הזה. אז אם כן, יש כאן יום גדול, שבו עם ישראל חוזר לארצו, ומקים בארצו איזושהי מערכת לאומית עצמאית משלו. נו, אז למה פחד? למה כשיש רחב לבבך, יש פחד? אומר הרב, דבר עקרוני, אבל הפחד, למה הוא בא? למה יקדים הנביא את הפחד לפני האמרה של ורחב לבבך? ופחד ורחב לבבך. למה? אומר כאן הרב את היסוד שאנחנו עוסקים בו כל הזמן. אך כאשר ניסה דעתנו למרחוק, למרחוק הכוונה קודם כל בצד הכמותי לטווח רחוק, בין בצד האיכותי לעומק הפנימי של מה שאנחנו רואים, אך כאשר ניסה דעתנו למרחוק, ואפילו ברמה ההיסטורית לחזור אחורה לתקופות היסטוריות עתיקות, לשנות דורות אשר עברו ומפעלי תנועות רוחניות שפעלו על עמנו, יהיינו מוכנים מיד להכיר כי מתאים כאן גם החזון של הפחד המצורף אל רחבת לבבן, או אל רוחבת לבבן. מדוע? וכאן אנחנו ממש מתחברים למספד בירושלים, ולשני, שתי הבחינות של תהליך הגאולה, יוסף ויהודה. שימו לב, עכשיו, אסור לשכוח את הסיטואציה. הסיטואציה זה החגיגה הגדולה של פתיחת האוניברסיטה, אינני טועה, הראשונה בארץ, אוניברסיטה העברית. זה לא דבר קל. אחרי 2,000 שנות גלות נפתחת אוניברסיטה בארץ. אומר כאן הרב, ואת זה הוא דורש שם. הייתי אומר את זה בלשון שלא היו מול כל הפרופסורה, עם כל המשמעויות של זה. שני מהלכים ישנם לרוח ישראל. מהלך אחד פנימי, כולו קודש, יהודה, שם הוויה ביהודה, כמו שאמרנו, כולו משמש להעמקת רוחו ולאור תורתו בקרבו פנימה. זה מהלך אחד. במהלך הפנימי הזה אין לנו שום מגע עם אומות העולם. ולכן אין לנו שום מגע עם השכל האנושי שבא לידי ביטוי, למשל פה בפתיחת אוניברסיטה, עם האומנויות לסוגיהן, כמו שבא לידי ביטוי, נראה עוד מעט בפתיחת בצלאל, וכולי על זה הדרך. לזה, מה היה הביטוי המעשי למהלך הקודש? לזה שימשו כל מכונות התורה אשר מעולם. כל אותם מקומות שהם היו מכון, הכנה, כאן, להופעת התורה. מבצרי הנשמה לאשר לישראל. הישיבות שהיו ושאינן, ושעתידות להיות בתוכנו, להגדיל תורה ולהדירה. במלוא מובנה גודלה ואושרה של השאיפה הקדושה הזאת בישראל, מדור דור. עכשיו, מהלך הרוח הזה, הוא כולו בטוח, כי הוא ישראלי נטו. הוא קודשי נטו, הייתה יהודה לקדשו, כפי שראינו. ואומנם, לכן שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למה מכשול. הצינור הזה של הופעת החיים באומה, הוא צינור בטוח. ואומנם, עם כל הביטחון שלו בצינור הזה, התפלל רבי נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש, שלא יראה דבר תקלה על ידו. אבל גם דבר תקלה פה בבית המדרש, זה דבר תקלה באופן יחסי, שהוא דבר תקלה קטן. לא הייתי אומר שולי, אולי הוא מבחינה מסוימת יותר מסוכן, אבל יחסית הוא שולי. זה מהלך אחד. זה נקרא המהלך של יהודה. זה דוד. המהלך השני של הרוח באומה, משמש לה לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה, נקרא זה כמשל בית המדרש, בארבע אמות של הלכה, המתגלים בבית המדרש וזהו, אלא מתוך בית המדרש, יש דברים שאנחנו צריכים להוציא החוצה, ומחוץ לבית המדרש, יש דברים שאנחנו צריכים להכניס פנימה. שניים שהם ארבע, להוציא ולהכניס. כי אם גם, שביל להוצאה והכנסה. כלומר, להוציא מצד אחד מושגים וערכים של היהדות, מתוך רשות היחיד שלנו, אל רשות הרבים של העולם הכללי, נגיד בשפה מאוד פשוטה, כל מיני נושאים, תחומים, סוגיות שמוזכרות בתמציתיות, בתורה שבכתב ובפרט בהתחרחבות יתר, בתורה שבעל פה, לגלות איך כל זה בעצם הוא חלק מהופעת החוכמות החוליות של המין האנושי בכלל. למשל, אני זוכר פעם היה איזה חבר כנסת אחד היה שר, אמר, היה קצת במקום אחר, אמר שהוא נהיה שר לאיכות הסביבה, אז הוא אמר, אני עוסק בנושא שהיהדות לא דנה בו מעולם. איכות הסביבה, זיהום אוויר. אז הנה, אנחנו צריכים להוציא תורה שלמה, שהיא כל השס כולו, נושא שנקרא איכות סביבה, ולמשל פרק אחד נושא שנקרא זיהום אוויר. כלומר, לגלות לכל העולם כולו את אותם הערכים הרוחניים האלוקיים המוחלטיים, שהם שייכים לאו דווקא למערכות של לשמוע כל שופר או לשבת בסוכה, או לשמור שבת או לנח תפילין. אלא זה שייך לכל מערכות החיים הכלל האנושיות. כמו למשל דוגמה שהזכרנו עכשיו, איכות סביבה. אז איך להתייחס לזיהום אוויר? איך?
לא הצורך לשולחן אוכל למשנה ברורה?
לא, אבל יש הלכות בתחומים האלה. ודאי יש הלכות, יורד דעה מלא מזה. הלכות שכנים מלא מזה, אני לא רוצה להתפזר. שנייה אחת, בואו נראה רגע את כל התמונה. כן, זה נכון, אבל התורה שבעל פה, המשנה והגמרא מפרטות סוגיות שלמות בדיני נזיקין, דיני שכנים, בצדדים האלה. אז מצד אחד יש מה להוציא מתוך היהדות החוצה. ומצד שני, אז מצד אחד להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ומצד שני, ולהכניס, אולי רק אני אקרא שוב את המשפט הזה. המהלך השני של הרוח באומה משמש לה לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה, בבית המדרש ובית הכנסת, כי אם גם שביל להוצאה והכנסה. כלומר, להוציא מושגים וערכים של היהדות מתוך רשות היחיד שלנו לרשות הרבים של העולם הכללי, שהרי בשביל כך איננו עומדים לאור עמים. זה אור עמים. הרי אנחנו לא מצפים לגייר את כל הגויים, אין לנו עניין לגייר את הגויים. יש לנו עניין לגלות שגם אותם סתם הצדדים האנושיים, המשותפים, לכל המין האנושי, ביסודם בקודש. ומצד שני, ולהכניס, זה להוציא מהפנים החוצה, מצד שני להכניס מהחוץ פנימה, ולהכניס גם מדעים כלליים מתוך האנושיות הרחבה, להכניס כל מיני מדעים, אם נקרא לזה שכל אנושי, מדע וטכנולוגיה, קל וחומר בדורות שלנו, שאולי זה הדבר המרכזי, טכנולוגיה שהיא בעצם הביטוי המעשי לאותו השכל המופשט, ולהכניס גם מדעים כלליים מתוך האנושיות הרחבה, ולהתאים את הטוב והמעולה שלהם להוצא אחרינו בתארתם, שסוף כל סוף גם הכנסה זו משמשת להוצאה מוסברת ומופעת מתוך עולמנו לעולם הכללי. גם כשאנחנו מכניסים את אותם הערכים החיצוניים אלינו פנימה, ומגלים את נקודתם הקודשית הפנימית, היסודית, ממילא זה גם החלק שזה יוצא בחזרה אל העולם, זה מקבל את צביונו הנכון, צביונו הישראלי, האלוהי. אומר הרב, לשם כך תוכל המכללה לשמש כלי מכשיר גדול ונשגב. כלומר, הישיבות זה יהודה, זה הקודש פנימה, הקודש נטו. המכללה העברית בירושלים, האוניברסיטה, יש התפקיד אחר, זה בחינת יוסף. כלומר, שימו לב איך הרב רואה בפתיחת המכללה, בפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים, הופעת צד מסוים של משיח בן יוסף. כלומר, משיח בן יוסף זה לא רק עלייה לארץ, ואחרי זה התיישבות בארץ, ואחרי זה מלחמות בארץ, ואחרי זה בניין פוליטיקה, ובניין צבא, ובניין כלכלה. חלק ממשיח בן יוסף זה גם בניין החוכמה הישראלית. תכף נראה, זה גם בניין האומנות הישראלית. זה, כל צדדי החיים זה חלק ממשיח בן יוסף. אז אם כן אומר שם הרב בדרשה, שם לאותו הציבור שהתאסף, תדעו לכם, אנחנו פה חוגגים למכללה העברית בירושלים, נכון. אבל המכללה העברית בירושלים עוסקת בצד מסוים, בהכנסה ובהוצאה. אבל יש צד שני, שהוא צד שכולו קודש, כולו פנימה. לכן אל תשמחו כביכול, כאילו חזון הציונות מסתיים בכך שהקמנו אוניברסיטה ראשונה בארץ ישראל. לא. במקביל, ותכף נראה שהרבה יותר מבמקביל, ביסוד האוניברסיטה, נמצאות הישיבות, נמצאות בתי המדרשות. וזה המשפט הבא, רק אם אפשר להתקדם עוד טיפה. לשם המדרגה השנייה של יוסף, לשם כך תוכל המכללה לשמש כלי מכשיר גדול ונשגב. נכון. אבל, וכאן הוא אהובי מקום הפחד. צריך להבין את הסיטואציה. הרב דורש את הדברים כשכולם חוגגים וכולם מרוצים וכולם מבסוטים. והאווירה הכללית היא שחז ושלום ככל הגויים בית ישראל. וחזרנו לארץ ישראל כי כל עם צריך ארץ. וכל עם צריך צבא. וכל עם צריך אוניברסיטאות. כי כל העולם משתמש באינטרנט. וכו'. אומר הרב תיזהרו. מה זה הפחד? אז פחד ורחב לבבך ופחד ורחב לבבך. דווקא בסיטואציות היסטוריות. שהחיים מופיעים בצורה יותר רחבה, וממילא האלוהות יכולה להופיע בצורה יותר שלמה, פחד לבבך, שני לבבך, דווקא אז הפחד הוא יותר גדול. כי מי יודע אם אנחנו ניצור את היחס הנכון בין יהודה ליוסף? מי יודע אם האוניברסיטה העברית בירושלים לא תחשוב שאם אדם רוצה ללמוד תורה ממקור הקודש, אז הוא צריך לבוא לפקולטה לתלמוד, ושם הוא ילמד תורה. ועולם הישיבות זה דברים עתיקים, זה כבר לא רלוונטי להיסטוריה המתפתחת, זה פרימיטיבי. עוד טיפה אם אפשר, עוד טיפה. אומר הרב, ניסיונות היו לנו בימים מקדם. המציאות ההיסטורית הוכיחה, שנעשתה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים, ביחס למושגים הכי נערצים וקדושים שלנו. למשל, זהו המאורע של העתקת התורה ליוונית, שחזל אומרים, שבאותו היום שהעתיקו את התורה ליוונית, אז היה יום קשה לישראל כחורבן, כמעשה העגל. עד כדי כך. שאז נתגלו ביהדות שני מהלכים כלפי המפעל הזה. לכאורה תגיד, רגע, תרגום התנך, זה אולי הביטוי הכי פשטני לדבר. קח את התנך, ספר הספרים, דבר השם אל ישראל, שבשורשו הוא גם לכל העולם כולו, אבל זה צריך להתגלות דרך עם ישראל, ותתרגם אותו לשפות זרות. הספר הנמכר ביותר בעולם, דרך אגב, עובדתית, הספר הנמכר, רב המחיר הנמכר ביותר בעולם, זה ספר התנך. אז אולי, איך אנחנו מתייחסים לתרגום התנך? אולי תרגום התנך זה בעצם אפשרות לעמים אחרים, בעלי תרבויות אחרות, שפות אחרות, להיפגש עם דבר השם. אז מצד אחד אולי זה טוב מאוד. מצד שני, זה מסוכן מאוד. כי ברגע שאתה מתרגם את אותיות הקודש, שאין להם גבול וקצבה, לשפות זרות שמצמצמות את הכל כשאתה מתרגם את המילה בראשית לפרס, בהתחלה, כמו שדיברנו הרבה פעמים, עקרת את כל התוכן של בראשית. עקרת הכל. אז איך להתייחס לזה? אז אומר הרב, שני כיוונים היו. שאז נתגלו ביהדות שני מהלכים כלפי המפעל הזה. היהדות הארצי-ישראלית פחדה אז, ועולמה חשך בעדה, כי ידעת הסכנה של ההתייבנות שהייתה כתוצאה מכך, והפריצה של היוונים לתוך התרבות הישראלית, וחז ושלום, ההחשבה את עצמם כחלק מהתרבות הישראלית. ומצד שני, והיהדות היוונית, איזה ביטוי נורא. יהדות יוונית. היהדות שהתייבנה, רחב לבבה מזה, וקיבלה את העבודה בשמחה רבה.
מקימי המכללה
זה הצד של ההוצאה. זה הצד של ההוצאה. אומר הרב, הייתה לנו גם עובדה של הכנסה. הייתה לנו גם עובדה של הכנסה. שהכנסנו מהחוץ פנימה. למשל, נחזור ליוון. זרמי התרבויות השונות. חוכמה יוונית. אבל לא רק חוכמה יוונית, אלא כל החוכמות וממילא התרבויות. חוכמה יוונית ויתר התרבויות של עמי התבל, אשר נפגשנו עמם במשך זמני תולדותינו השונים, חדרו אל קרבנו פנימה. ומצד אחד זה הרחיב את האופק הישראלי, הרחיב את החיים שלנו, מבחינת המחשבות, מרחב המחשבה, מרחב הנפש, מרחב העשייה. ומצד שני זה נכנסו זרים, והתאמו אחד קודשי. זה בעיה? חדרו אל קרבנו פנימה, וגם המהלך הזה של ההכנסה נפגש מחוגים רבים בפחד, ומחוגים אחרים ברוחב לב. אומר הרב, כשאנו באים לידי חשבון עתה, אחרי התקופות אשר עברו, רואים אנו שלא לחינם היה הפחד, אף על פי שלא לחינם היה גם רוחב הלב. הרווחנו מהזרמים הללו במובנים ידועים, מהזרמים האלה מהפנים החוצה ומהחוץ פנימה, הרווחנו, ברור. הרווחנו חוכמה, הרווחנו נפש רחבה, הרווחנו יכולות מעשיות וכו'. אבל גם לא מעט הפסדנו על ידה. דרך אגב, היום אפשר לתרגם את זה במובן הכי פוליטי והכי שטחי, זה הקשרים שלנו עם אומות העולם, שהנפקמינה של הקשרים האלה היא נפקמינה כלכלית, יש כאלה אומרים בטעות קיומית למדינת ישראל. מה צריכה להיות רמת הקשר וממילא ההשפעה של תרבות והחלטות מעשיות כלל ישראליות ביחס לתלות כלכלית? ישראל ואמריקה כמשל, זה לא דבר פשוט בכלל. אז בפחד ורחב לבבך. האמריקאים ייתנו תקציבים ענקיים כדי שצה"ל יהיה הצבא החזק ביותר בעולם, ורחב לבבך. מצד שני, בפחד. איזה השפעות תרבותיות יהיו לזה, שיהיו להם נפקמינות בהכרעות בזמן מלחמה, בזמן אמת. וקל וחומר הכרעות תרבותיות מחינוך, חינוכיות, הרבה יותר מסובכות, הרבה יותר עמוקות. אומר הרב, זה המאמר הזה, למה אני בחרתי את המאמר הזה? כי המאמר הזה הוא ביטוי מעשי לכל הנושא שאנחנו לומדים אותו, של שלבי הגאולה ושני השלבים המרכזיים, יוסף ודוד. זה הביטוי בעצם. לכן אולי כדאי עוד טיפה לפני השאלות. אומר הרב, וזהו דבר ברור לנו, שמכל אלה החוגים אשר קיבלו את שני הזרמים הללו, של ההכנסה וההוצאה, בלא שום פחד, כי אם בחדווה אופטימית, בנאלית, ורוחב לב לבדו, הייתי מרשה לעצמי לומר, באיזה מין נאיביות, וטמטום הדעת, וחוסר תשומת לב, וכו'. לא רבים הם בקרבנו מבני ביניהם. תראו מה הוא אומר. אותה הגישה, שאמרה, אין פחד, רק ורחב לבבך. בוא נראה עכשיו מה יצא מהבני בנים של הגישה הזאת. לאו דווקא ברמה של הנכד של הסבא. אלא מה יצא מהזרם המחשבתי הזה, מהזרם אפילו הייתי אומר המפלגתי הזה? מה התולדות שלו? אומר הרב, דברים קשים. לא רבים הם בקרבנו מבני ביניהם, שהם שותפים כעת עמנו בעבודתנו הכבדה והקדושה של בניין ארצנו ושל תחילת עמנו. מדוע? כי החלק היותר גדול מאלה הלך ונטמע בין העמים, ונשטף בשטף הגלים של זרמי המון הים של חיל גויים אשר באו אלינו. ודווקא בגלל שרחב לבבך, אבל לא היה פחד. רק מאלה אשר ישבו לבטח במבצרים הפנימיים שלנו, באוהלי התורה, בקדושת המצווה והחוקה, מצד אחד, ואותם אלה לא רצו לא להוציא ולא להכניס. אין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות שלך בלבד. כמה זה מתאים בעיקר לגלות. וגם מאלה אשר אמנם קיבלו וגם נתנו, הוציאו וגם הכניסו ערכים ומושגים על ידי השביל הרוחני הממצא בין ישראל לעמים, אבל היחס שלהם למהלך הזה לא היה רק בצורה של רוחב לב, כי אם גם הפחד נלווה אצלם אל רוחב הלב וחדוות הרוח אשר באו מעוצם החזון הגדול של המון ים אשר לחיל גויים, כלומר מצד אחד העולם הפנימי שפחד ולכן אמר אני לא רוצה רוחב לב, ומצד שני ומקביל אליו היה כוח שני שרחב לבבו אבל מתוך פחד, בזהירות, בתשומת לב, מאלה יצאו כל אלה כוחות היצירה הנאמנים הפועלים בבינינו הגדול בכל לב הנפש, בחזרתה של האומה לציון, משיח בן יוסף, וכל הגוש הגדול של האומה הנאמן לדגלו, כל החומר אלה שמרו על הקודש שבתוך המפעל הזה, ועל כן אומר הרב, אני ככה מתאר לעצמי את הסיטואציה של היום הגדול הזה, של החגיגה, שכולם מתפעלים, כולם מתרגשים, כולם מרגישים שיש כאן חזון גדול, וזה מין התחלת מסילה לאיזושהי מגמה עליונה. והרב עומד ואומר, רגע, רגע, תרגע, תרגעו. לאט לנו, בזהירות, בהתלהבות מצד אחד, שמחה מצד אחד, שאי, סביב, עינייך אורי, כולם נקבצו באולך, אז תראי ונערת. אבל מצד שני ורחב לבבך. סליחה, מצד שני ופחד, ופחד. עוד טיפה, עוד טיפה. ועל כן אמר הנביא, בצדק, אז תראי ונערת ופחד ורחב לבבך וכו'. שואל הרב, אבל איך משקיטים את הפחד? איך מבטיחים את עמדת האומה נגד השטף הגדול הזה? ותראו כאן איזה מוסר הוא אומר, בפתיחת המכללה. על זה הנני רבותיי, בתור שליח ציבור. איזה שליח ציבור? הייתי מרשה לעצמי לומר את אולי את הביטוי שהרב משתמש בו, במקומות אחרים. בתור שליח ציבור של שלמי אמוני ישראל של כל הדורות. בתור שליח ציבור של כל הופעת החיים של עם ישראל לאור תורתו בלי ויתור על פסיק אחד. הייתי אומר לעצמי ככה, אולי אני מגדיל את המוחה, בתור הרב הראשי של כל הגלויות ושל ארץ ישראל, של ארץ ישראל, אני אומר לכם, אל תחשבו שהחגיגה הזאת היא חגיגה שלמה. היא לא חגיגה שלמה. תכף נראה, באיגרת של בצלאל, אז שם הרב מתבטא בביטוי, קרן אור זרח עלינו. זה קרן אור חשובה מאוד, אבל מסוכנת. על זה הנני רבותיי בתור שליח ציבור עומד על הבמה הכבודה הזאת. מוסר לכם את הגות ליבה של יהדות הנאמנה בחלקים רבים ומצוינים ממנה. וכאן ממש דברי מוסר. אם נדע שהמכללה לבדה לא תסכם את כל הדרוש לחיינו העממיים, העממי כוונה הלאומיים, אל תחשבו שהמכללה הזאת זה חזון הציונות בהתגלמותו, וזהו. מה פתאום? אם נדע שהמכללה לבדה לא תסכם את כל הדרוש לחיינו העממיים, כי אם תהיינה לנו בראש ובראשון ישיבות של תורה גדולות ואתנות, אלה שישנן בחוץ לארץ ובארץ ישראל, ואלה שהולכות להיווצר, ישיבת מרכז הרב שעוד לא הייתה אז, ובהן, הנה הוא אומר, אותה ישיבה המרכזית שלנו מתאמצים בעזרת השם יתברך לכוננה בירושלים, שמכון מיר בהקשר הזה הוא סניף שלה, להיות לאור מאיר, הנה רמז, מן התורה מיני, להיות לאור מאיר באורה של תורה בישראל לכל מקצועותיה, באגדה, בהלכה ובאגדה, בחוכמת המעשים וחוכמת הדעות, ישיבות כשמן, המכוננות כמאז את רוח האומה בכל מלוא ביטחונה, ואם זה, ומתוך זה, תהיה המכללה עומדת על גובה כזה, שיתקדש שם שמיים ושם ישראל וארץ ישראל על ידה. ושימו לב, הוא מפרט, הרב לא הייתי אומר, הוריד את התקפפות, מתוך אהבה, מתוך ענווה, ולא יתחלל בשום אופן בגינה. כלומר, לא לחשוב שהמכללה היא במקום הישיבות. ולא יתחלל בשום אופן בגינה, בין מצד המנהלים, שהם יקבעו את המדיניות, ויבחרו את צוות המלמדים, בין מצד המורים, בין מצד התלמידים, ובייחוד שיהיו המורים אשר ללימודי היהדות, החל מספר הספרים התנ"ך אור חיינו, על כל אפיקי התלמודים וכל אגפיהם וחוכמת ישראל ותולדתו, לא אנשים חקרניים, קוראים להם היום ביקורת המקרא. יהיו אנשים אשר עם כל גדולת המדע שלהם, כל אחד במקצועו, יהיו גם כן שלומי אמוני ישראל בדעותיהם, ברגשותיהם ובכל דרכי חייהם. אנשים מלאי יראת שמיים, אנשים מלאי דעת נכונה, רגשות נכונים. שהוא גם כן אות על רוחב הלב וגודל ההשקפה המדעית בתארתה, איפה הגבולות נמצאים. באופן זה יביא לנו הפחד אשר נפחד, יחד עם הראייה הגדולה שלנו במחזה הנהדר אשר ליום הזה, ועם הנערה אשר עינה רוחנו מזיו הנגועות אשר לשטפי רוח השונים והמגוונים העוברים עלינו, את אותו רוחב הלב המבוקש אשר ברכה תהיה בו. לתכונה כזאת, איננו שואפים, שיבוא המכון הזה, המכללה הזאת, המיותר היום בכבוד ישראל, מהמון ים וחיל גויים אשר באו לנו, כל הנציגים של אותו הממשל הבריטי אז, ותתקיים בנו תפילת רבי נכונה בן הקנה, שלא יראת הקלה על ידי. וישב עמי בנווה שלום, משכנות מבטחים ונוחות שעננות, ונזכה לראות בשמחת גויינו, בניין בית מקדשנו ותפארתנו, אשר אליו ינהרו כל הגויים, לקחת תורה מציון וכו'. מופלא ביותר, נכון או לא? מופלא.
השני, שהוא מדבר של ההכנסה והוצאה, אז זה גם תפקיד כביכול של האנשים שבאו מהישיבות.
נכון. כי רק מי שנמצא בקודש יודע איך להוציא ומה להכניס.
אז הרב אומר שגם באוניברסיטה הזאת צריכים לשבת בעצם גם אנשים שבאו מהישיבות.
הוא אומר מפורש, הוא אומר שהצוות הלימודי, הצוות המלמד באוניברסיטאות, אני קורא, יהיו שלומי אמוני ישראל בדעותיהם, בעלי דעות מתוקנות, אנחנו לומדים את זה, ברגשותיהם ובכל דרכי חייהם.
לא חייב שיהיו רבנים.
עזוב כותרות. מה זה הכותרות האלה?
שרק פשוט יהיו מלאים
שיהיו אנשים ספוגי יראת שמיים, שדעות ישראליות נכונות במוחם, תחושות ישראליות נכונות, מידות ישראליות נכונות בנפשם, והתנהגות נכונה בגופם. כל כך פשוט.
על
שעה
מדבר,
יש
פה,
מדבר
פה...
אני לא רוצה לפתוח כאן סוגיות שאנחנו נשבור כמה דברים. קוראים לזה היום מל"ג. מועצה להשכלה גבוהה. כן. זה אנטיתזה בדיוק לעניין הזה. וחלקו במימון נוצרי. ולא סתם הרב טאו צועק על מה שהוא צועק.
הרב פה, הוא מדבר על כאלה שכבר כביכול איזה קבוצה כזאת שעשו את הדבר הזה. רק מאלה שישבו לבית המוצאים הפנימיים, יש כאלה, בתקופה שלא כאלה אנשים שהוא מדבר על...
תקופת ההשכלה, נו מה, מה לנו? תקופת ההשכלה יצרה שני, נקרא זה שני צורת יהודי. היא יצרה מצד אחד את היהודי החרדי שראה את כל זה והסתגר בתוך עצמו, ויצרה את היהודי החילוני להבדיל אלפי הבדלות המתבולל, שאמר ככל הגויים בית ישראל. והרב קוק עומד בתווך ואומר לאלה ולאלה, רחב לבבך, שיהי נא יחורי, כולם נקבצו באולך. הוא פחד. אחרי אני רוצה להשלים את התמונה עם האיגרת לבצלאל, הזכרנו ביום חמישית הבובה, הרגשתי שאתם רוצים לראות את זה.
זה
איגרת לבצלאל? עד לכאן, זה בממרי הראייה לאוניברסיטה העברית. האיגרת לבצלאל זה בצד שמאל, איגרת קנ"ח, איגרות א', איגרת קנ"ח.
אפשר
שאלה? בבקשה.
כשאומרים על המהלכים האלה, כשמדבר על, נגיד, בתוך ישיבה, בתוך הישיבה שלו, אז זה ברור, ממש הדברים האלה ברורים, מפלים על אוזניים שהם איזה. פה כשמדבר על המכללה, מן הסתם. כולם שם רואים, או אנשים אפילו שלא,
חס ושלום, זה למדנו, ברוך הבא, אנחנו לומדים פה את השיעור הזה כבר כמעט שנה עוד מעט, ואנחנו לומדים שבעם ישראל הסגולה קיימת, הסגולה הישראלית שיכולה להקשיב לדברים האלה נמצאת.
זה אומר את זה מראש, הוא יודע שזה...
ודאי, לא, זה לא ייפול על אוזניים הרעילות, זה ייפול על אוזניים קשובות בתת מודע, ואולי הרעילות לפעמים במודע. נכון, אתה צודק. טוב, בואו נראה את האיגרת של בצלאל. לכבוד...
יש איזה משהו שעכשיו הגידנו שהמרכז זה התורה וזה, ואנשים שבאים רוצים לראות...
תראה, אנחנו סומכים על הרב קוק, שכנראה הוא ידע מה לא לומר ומה לא לומר. הוא ידע איך לומר ואיך לא לומר. הרב לא יכל לומר... אתה לא יכול לסמוח... אני ארד עכשיו 10 קומות למטה, בסדר? כשמכבי זוכה בגביע אירופה וכל מדינת ישראל באיזה אטרף, אתה לא יכול לשבת בשקט ולמחוא כפיים כולם. כי לא בזה חזון הציונות מתגשם. עכשיו התחילו האצבע. עכשיו נתחיל עם האצבעות. כבוד ישראל, לאומיות ישראל. גם אם נגיד שבאיזושהי מידה זה נכון, בזה מתבטא חזון הנביאים. אבל כולם ככה, כולם שמחים, כולם מבסוטים. מה אתה רוצה בשנים כאלה מתוחות, כל כך הרבה צרות, סוף סוף איזה יומיים של שמחה בחברה הישראלית? חשוב או לא חשוב? חשוב. אבל זה תכלית פסגת חיינו, שזה חזרנו לארץ ישראל, שמכבי תיקח גבי אירופה. אני לא אומר שזה טוב שהם עפו, אבל זה גם טוב, יש בזה גם טוב. קצת פרופורציות, בניכר לתפעל. באמת? אז פעם דיברו על המכללה, על בצלאל. היום מדברים על כדורגל, על כדורסל. או אירוויזיון. וכל מיני דוגמאות כאלה. זה לא מצחיק, זה בדיוק זה.
אז בעצם כשהרב נושא פה את הנאום שלו, כל האנשים הסתם שיושבים שם בכלל, זה לא אנשים שהוא מדבר, שהוא מצפה שיהיו שם.
הוא צריך לדבר. יש מצבים שאתה צריך לומר. והרב לקח אחריות כלל ישראלית, כמו שהוא אמר, אני שליח ציבור פה. על זה הנני רבותיי, בתור שליח ציבור עומד על הבמה הכבודה הזאת, מוסר לכם את הגות ליבה של הדות הנאמנה. אני חייב לומר את הדברים. אנחנו מאמינים באופן סגולי שהדברים עשו את, 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 את הרושם שלהם. באיזה מידה נראה את זה ברמה המעשית, זה כבר לא מעניין אותנו עכשיו. אבל לא יכול להיות שבמכללה, בהקמת המכללה בירושלים, כולם ישמחו. זה לא יכול להיות שכשעומדים על הבית הלבן שלושה מנהיגי עולם ולוחצים ידיים ומחלקים פרס נובל, פרס נובל לשלום, ואנחנו יודעים שזה נגד התורה ונגד רצון השם, וכל העולם מוחא כפיים, כולל רוב של החברה הישראלית, זה לא יכול להיות שהיהדות הנאמנה תשב ותשתוק. מה פתאום? צריך למחות, כי זה שקר, כי זה לא אמת, כי זה לא רצון השם. ודאי. זה לא ינסה להפוצץ. זה עניין של דבר השם. יש לנו תפקיד. מה, אנחנו באנו לכאן כדי להגיד פינות ולחייך לכולם? לא. בואו נראה את האיגרת לבצלאל. תראה, עוד פעם, צריך אחריות. חז"ל אמרו כלל כללי מאוד. מצווה שלא לומר דבר שאיננו נשמע. אל תהיה צודק, ככה אומר הפתגם המודרני, נכון? אז לכן צריך לדעת מתי לומר, איך לומר, למי לומר, אם לומר בכלל. אבל זה לא יכול להיות, זה כמו אותו הסיפור שסיפרתי פה הרבה פעמים, אותו זקן שהלך בשבת וראה מכונית נוסעת בשבת ואמר לעצמו בלחש, שבס, למה? כי אתה לא יכול לא למחות כשאתה רואה עיוות. עכשיו, איך אתה מוחה? יכול להיות שרק אומר לעצמך שבס? בסדר, יכול להיות. הרב קוק עומד על הבמה ואומר קבל עם ועולם. בסדר, זה כבר פרטים. אבל לא יכול שאנחנו נקבל דברים שהם דברים לא נכונים, לא אמיתיים, עקומים. ודאי שלא. והדברים הם יותר חריפים כשאנחנו חיים בתקופות היסטוריות כאלה של חוש העדר, וכשיש הרבה קשיים והרבה ייסורים והרבה כאבים והרבה צרות, ומדי פעם יש כל מיני הערות כאלה של חסד וטוב, הרבה פעמים מדומה, ואנשים נוערים אחרי זה, וכולם ימחאו כפיים. הנה, אנחנו מצטרפים למנגל של גדמק בגני יהושע. לא מצטרפים. ודאי שלא. מה פתאום? זה יום העצמאות? אבל כולם ככה. בסדר, יש לנו תפקיד אחר. זה בדיוק הבעיה. אני רוצה לקרוא ברשותכם את האיגרת שבצלאל, כי זה יאיר עוד נקודה. עוד פעם, לא לשכוח את רחב לבבך, אבל גם לא לשכוח את פחד. פחד ורחב לבבך. עכשיו תראו מה הרב כותב לבצלאל. אצל בצלאל זה כבר מגיע אפילו לרמות הלכתיות, למשל, כל סוגי האומנות על פי ההלכה, זה לא סוגיה פשוטה. סוגיות מסובכות מאוד בלכות עבודה זרה. זה לא דברים פשוטים. אני יכול לומר, אני מלמד במקום מסוים שמלמדים אומנות, זה לא דברים פשוטים בכלל. זה כל יום זה מלחמות עולם. זה דברים קשים. איפה הגבול נמצא, לא רק מבחינת ההלכה, מבחינת המגמה של ההלכה. זה לא דברים פשוטים. והיום יש שתי בעיות קשות בתחום האומנות, זה הנצרות והפריצות. זה לא דברים פשוטים. כי לצערנו הרב, הכנסיות, זה... לומדים אומנות מהכנסיות. טוב. לכבוד ראשי החברה הנכבדה לחוכמת האומנות העברית, אגודת בצלאל שלום. אסור לשכוח, כמו שאמרנו כמה פעמים, בצלאל, בצלאל. כן? כלומר, זה המקום שבו אמורים לראות את האל גם בצל, ולא להחשיך את האל ולהישאר בצל. כמובן, אז זה מדובר. לכן בצלאל נקרא בצלאל. כי הוא ישרה שכינה בישראל. לקחת את עולם הטבע, את האומנות, את האסתטיקה, את המשכן, שהמשכן הזה לא יהיה סתם בית יפה, אלא יהיה בית שבו יש השרת שכינה, השם שוכן. זה לראות את האל אפילו בצל, אפילו בממדים יותר חומריים. אומר הרב, תראו, זה ממש מרטיט את הלבבות. הדברים נכתבו בתף רש סמך ח', לפני 100 שנה בערך. קו אור אחד העיר לנו מתוך הערפל האב של עולמנו החשוך כעת. על מה הרב מדבר? על הקמת בצלאל, קו אור. פה ושם בתפוצות אחינו, הנה תוהו ובוהו וחושך. דמים נשפחים, גוויות נרמסות, גולגלות מתרוצצות, בתים, חנויות וכל שחיות החמדה נבזזות ונשתדות. כל הפורנות באירופה וכו'. בת עמנו שוכבת למעצבה בין פרסות חזיר מיער, שרומס וטורף בין מציל. אפסה גם תקוות אהבת רעים, מותני האהובים מאוהבי החופש, גם אלה עמדו מנגד ביום צרה, ולא נחלו על שבר יוסף. ולא הועילו כל המעשים החיים וקיימים אשר עשה ישראל הצעיר להתקדמות דרישת החופש, התחלת הציונות, שמה ברוסיה המלאה דמים. הכל נמחק מן הלב, כאילו היה חוב ישן שכבר עברו עליו שמיטין ויובלות. חושך ואפלה מנודח. כלומר, המציאות ההיסטורית היא קטסטרופה לעם ישראל. חד ושלום, זה עוד לפני השואה, כן? זה מין, מה יותר מדמים נשפחים, גביעות נרמסות, גולגלות מתרוצצות, והחזיר טורף. אבל, אומר הרב, הנה זרם מים קרים על העצמות המפוצחות. פתאום, העצמות המגולגלות האלה, המפוזרות, היבשות, פתאום ארץ ישראל מתנערת. הנה הביטוי של המתנערת שלנו. לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים. מכאן התחלנו הרי, המספד בירושלים. ארץ ישראל מתנערת. התאורה היא אומנם איטית, איטית מאוד. עקב בצד גודל ובהפסקות גדולות, אבל מכל מקום היא מתנערת. ניצני התחייה נשקפים למי שחפץ להסתכל יפה. מי שלא רוצה להסתכל יפה, מי שלא מעמיק, מי שלא מבין, מי שלא רואה, אז הוא לא רואה. אבל מי שמסתכל בעומק, מתוך אמונה, אז הוא רואה את קווי האור שמתחילים להאיר בעומק החשיכה הזו. אחד מסימני התחייה המובהקים היא הפעולה הנכבדה העומדת לצאת מאגודתכם הנכבדה. תחיית האומנות והיופי העברי בארץ ישראל. עכשיו, כלפי חוץ, מה היינו אומרים? יופי? שקר החן ואבל היופי. אומנויות? מה זה, מה? אנחנו באנו לארץ ישראל כדי להקים, אני יודע מה, איזה מין תעשייה לאומנים בתחום הציור, בתחום המוזיקה, בתחום הפיסול, שהרב מדבר על זה בהמשך, זה תחום מסובך מאוד מבחינה הלכתית. לא תעשה לך כל פסל בכל תאמונה. אז כלפי חוץ מה היינו אומרים על האומנות? בדיוק מה שהיינו אומרים על האוניברסיטה. סתירה, כפירה. חוכמה בגויים תאמין, תורה בישראל תאמין. אומר הרב, לא. מי שהעיניים שלא רואות, מי שחפץ להסתכל יפה רואה, קו אור. מלבב המחזה ומריב לראות את אחינו רבי הכישרון, גאוני היופי והאומנות, המוצאים מקום הגון בשדרות הרחבות והגבוהות של החיים הכלליים, ורוח מרום נסע אותם לאביים ירושלימה, לאתר את עירנו הקדושה שיקחותם על ליבנו בפרחיהם הנחמדים, להיות בקרבה לכבוד ולתפארת גם לברכה ותועלת. איזה... וסימן טוב כזה נכון שהכל יהיו שמחים בו, הצעירים וגם הזקנים. גם היותר קרים, הזקנים היותר קרים והיותר טרודים בשאלת הקיום החמורה מאוד. כלומר, מצד אחד יש כאן שאלה קיומית, האם עם ישראל בכלל יחיה? חס ושלום, להבדיל, חס ושלום, האם עם ישראל חי? האם נצח ישראל לא ישקר? בכל הצרות והשמדות והפורנויות והגזרות בגלות. ומצד שני, פתאום איזה קו כזה, קו קטן שמאיר את החיים, פתאום משהו מתחיל להתעורר, להתנוצץ. אז אפילו הזקנים שרואים, שחיים את החורבן, חס ושלום הרוחני, והחורבן הגופני, גם הם, שלמרות שאנחנו תרודים בשאלת הקיום, צריך לסמוך בהתנערות הנקודתית הזאת. והנה המשל של הבובה. ממשיל הרב את עם ישראל לילדה קטנה, שאחרי מחלה ארוכה וממושכת, חסרת הכרה, פתאום מתעוררת לחיים. כך אנחנו היינו 2,000 שנה בגלות כמו אותה ילדה. הילדה הנעימה והאהובה, הבת הנחמדה, שאחרי מחלה ארוכה וממושכת, גם נואשת, הרופאים התייאשו, עד כדי כך שכמה אפילו, להבדיל, כמה תרבות נוצרית, שאמרה, הקדוש ברוך הוא אלוהים החליף את העם שלו, התייאש מהם, אין להם תקנה. אנחנו עם ישראל החדש, עד כדי כך. כל הרופאים אמרו, הילד מת, הילדה מתה. אחרי מראה של פנים חיוורים כסיד, שפתיים כמראה התכלת, חום בוער כתנור, סימור ופרפור צמרמורי, הנה פתאום, אחרי תקופה כזאת ארוכה, חסרת טעם, חסרת אוכלת, חסרת תקווה, פתאום הילדה הזאת, מי שפעם זכה להיות במעמד כזה, של אדם שהיה חסר הכרה במשך שנים רבות, ופתאום הוא מתעורר, פותח את העיניים. כל מי ששמעתי סיפורים, אז זכיתי להיות במעמד כזה, אבל אנשים מספרים שזה פשוט, זה תחיית אמיתים. אתה נמצא בעמדה כזאת, שאתה לא מסוגל להכיר בכלל את ההופעה. פתאום המת נהיה חי. יש. אפילו, נכון, אפילו בית הקברות היה דבר כזה פעם. הנה, אותה הילדה פקחה עיניה ותפתח שפתיה הסגורות חותם צר. הידיים הקטנות מתנועות בתנועה של חיים. האצבעות הדקות והצחות הולכות ענה וענה. הן מבקשות את תפקידן. השפתיים נאות, כמעט שוות למראה בשר. וכל כאוב מהן נשמע. פתאום הילדה הזו פותחת את הפה ואומרת לאמא, אמא, אמא, אבובה, תני לי אבובה. אבובה החביבה שזה זמן כביר לא ראיתיה. עכשיו, כמו שאמרנו ביום חמישי, הילדה הזאת איבדה את ההכרה בגיל 4, חזרה להכרה בגיל 20. ילדה בגיל 20 מבקשת בובה. מה יגיד אדם? נורמלי. בגיל 20 מבקשת בובה? זה לא נקרא תחייה. אבל מה אנחנו יודעים? אותם ההורים שפתאום הם רואים את הבת שלהם אחרי שנות, שנים רבות, חסרת הכרה, מבקשת בובה. יש הבדל בין ילד כמעט מת לילד חי שמבקש בובה, למרות שיש פער אדיר בין מה שהוא היה ראוי לבקש לבין מה שהוא מבקש. ההורים ישמחו או לא ישמחו שמבקשת בובה? מה זה ישמחו? יעשו סעודת הודיה לריבונו של עולם, שבועיים בלי הפסקה. ברוך השם שילדה שלנו בת 20 מבקשת בובה, להבדיל, זה כמו שלא עלינו, הרבה פעמים אנשים נמצאים במצבים קשים בבתי חולים והרופאים מיואשים, ופתאום אנשים מתעוררים וישארו נכים לכל החיים, ואפילו סובלים מפיגור, חס ושלום. והחיים לא יחזרו בכלל להיות כמו מה שהיו, פער אדיר. איזה שמחה להורים, למשפחה. יחיה, לפחות יחיה, אומנם במדרגת חיים נמוכה, אבל לפחות יחיה. אותו דבר פה. אמא, אמא, אבובה, תני לי אבובה, אבובה החביבה שזה זמן כביר לא ראיתיה. כל ססון וכל שמחה. הכל שמחים. האב והאם, האחים והאחיות. גם הזקן והזקנה שכבר שכחו מרוב שנים גם את משחקי הילדות של בניהם. שושנה הקטנה, הילדה שושנה מבקשת את הבובה. ברוך השם, עוד לטובה. זה התחלה. זה לא ייגמר בבובה. זה לא יסתיים שם. זה מתחיל שם. אז אותם האנשים, כמו שאומר הרב, לא יודעים להסתכל יפה. מה הם אומרים? שושנה מבקשת בובה. אנחנו לא שותפים למהלך הזה של שושנה מבקשת בובה. זה מהלך אמוני, זה מבט אמוני, זה מבט חכם, זה מבט שמבין תהליך של דברים. לא. עם ישראל זה כמו אותה תינוקת, אותה ילדה, שאחרי 2,000 שנות גלות מבקשת בובה. אז בשלב הראשון היא רואה את חזות הכל בבצלאל, שירושלים מאותרת בכל מיני סרטוטים וציורים. היא רואה את הכל בשכל האנושי. אני מוריד את זה למטה. היא רואה את הכל בזה שיש נבחרת כדורגל. היא רואה את הכל בזה שיש כל מיני אפשרויות לממש כל מיני יצרים נמוכים. יש בורסה. אפשר לעשות כסף. לא יבואו וישתדו אותנו באמצע הלילה ויזרקו אותנו לרחובות כמו שהיה באירופה. אנחנו עצמאים, אפשר ללמוד וילה.
זה הילדה אבל
שמבקשת. הילדה. עם ישראל זה הילדה. ודאי, אנחנו זה הילדה. ודאי, זה נפלא, זה לא רק טוב. זה התחלה. ההורים, הקדוש ברוך הוא זה ההורים. ההורים יודעים שזה התחלה, זה התחלת דגאולה של שושנה, שמבקשת הבובה. אנחנו הילדה שושנה שמבקשת את הבובה. אז בשלב הראשון, זה רק הבובה. אז זה פוליטיקה חילונית, זה צבא חילוני, לאט לאט זה מידרדר עוד יותר, כמו שדיברנו, זה רבי מה זה רעדם, זה בורסה, זה כבוד, זה אגו, זה ממון, זה רכושנות. אבל אנחנו יודעים שיש כאן תהליך. נכון? בוא נקרא טיפה. אין לנו עוד הרבה זמן, בוא נסיים לפחות את הקטע הזה. ברוך השם, עוד לטובה, אומרים ההורים. ודאי כבר חלצתה חמה, ביטוי לרפואה. גם הרופא הקרו כאהוב הבית והמשפחה לקחת חלק בשמחתה. תחת אשר השתתף בצערה, הנה גם הוא מסכים. עוד לטובה. הקרייזיס עבר בשלום, סוג של מחלה. אתה התקווה משחקת כי תחיה שושנה. תגדל ותעיף, מלשון תתייפה, ותעי לגברת בבנות. הבובה אומנם היא השאלה הראשונה, שאלה מלשון בקשה, מלשון רצון, מלשון הכרה. זה הדבר הראשון שהיא שואלת, שהיא מבקשת, שהיא חפצה בו. אבל עוד תשאל ותשאל. עכשיו היא מבקשת בובה. אבל מחרתיים ובממדים של עם, זה יכול להיות עוד 50 שנה. הבובה שלה תהיה בובה יותר מתפתחת. רוחה וגבייתה ילכו הלוך וחזוק. תדרוש עוד גם מרפא, גם מרק, גם בשר ולחם, גם סלמה, גם שביסים וסערונים, גם מורה ועד, גם ספר ועבודה. ועוד ועוד. למראה דברים כאלה יצלו הכל. הזקן, הזקנה יחגרו גיל. האב והאם, עיניים דולפות דמע ששון. האחים והאחיות הצעירים ימחאו קו וירקדו מטוב לב. וזה לזה ממללים. שושנה קטנה, היפה והנחמדה, שואלת בובה, איך? אני כל פעם שאני קורא את הפסקה הזאת, אני ממש רואה את זה. מודה? ממש רואה. שושנה מבקשת בובה. לא, בואו נדמר רגע את דור השואה ודור שיבת ציון. מה זה דור? זה 5 שנים. פחות. אז איך אנחנו לא רואים? אומר הרב, ירושלים, אהובה שושנת העמקים, זאת הבת ציון היקרה, זאת הבת היקרה, חולת מחלת הגלות המרה, הנה הנמשל, הזעומה והממושכה, בניה שכחוה, רבים נואשו מרפיון לב, מתקווה וחיים עבורה. אתה, זרם חיים מרעיד ברעד נעים את העצמות המדוכאות והחולות. היא דורשת יופי, אומנות, מלאכת מחשבת, אולי אין הדבר בעיתו, יאמרו בעלי חשבון. ישנם צרכים קדומים. קודם כל בוא נקים מדינה. קודם כל בוא נציל את עם ישראל מחורבן, מאבדון, משמד. אבל אולי ישנם צרכים קדומים יותר מוכחים. כן, אולי ואולי, יש ויש. אבל עצם זה שעם ישראל כבר מתעורר להקים מכללה לאומנות, זה מראה על אותה תכונה, אותה תכונת החיים של העצמאות, של החירות הלאומית, של הופעת החיים הלאומיים שלנו. אבל הדרישה הבאה מלב בני המרוחה ששפכה עליהם, הדרישה בעצמה היא אות חיים. עצם הדרישה, למרות שהדרישה כרגע היא קטנה, אות תקווה לישועה ונחמה. וכאן הרב אומר יותר מזה, ומה נכבד הוא לדעת שאות חיים זה איננו רק אות ריק מכל תוכן ממשי, זה לא רק שעצם זה שיש איזו הופעת חיים אחת, אז זה מעודד אותנו. כי אם יש בו גם כן פרי ותועלת, המקצוע החשוב הזה של האומנות היפה, יוכל באמת להביא ברכה ולפתח שרי פרנסה וכלכלה למשפחות רבות מאחינו יושבים על אדמת הקודש. הרבה אנשים יתפרנסו מזה. ויותר מזה אומר שם הרב בהמשך, זה כבר אומנות, אסתטיקה, זה כבר יותר מהקיומי, זה מראה שהנפש שלנו כבר שייכת למדרגה יותר מאשר הישרדות, קיום, חומרי, אלא כבר שייכת לעולם יותר רחב, יותר מתפשט, יותר איכותי, וכו'. טוב, יש פה עוד ארוך. אני קורא את העמודה העליונה למעלה. והתקוות הטובות המתנוססות בלבבי, אומר הרב, לרגלי תנועתכם החדשה והנכבדה, הן נותנות בידי אומץ רוח לדבר באוזניכם. עד לכאן ורחב לבבך. עד לכאן החלק הראשון, הרשע. עכשיו ופחד. הן נותנות בידי אומץ רוח לדבר באוזניכם, אדונים נכבדים ואחים אהובים, דברים אחדים הבאים אומנם מאופק אחר לכאורה, מאופק אחר, לכאורה אחר לגמרי מאותו האופק של היצירה, של היופי והאומנות. עד לכאן אמרתי ורחב לבבך. זה קו אור. אבל, עכשיו אני מדבר על אופק הרבנות. אבל מקווה אני שהדברים יהיו לתועלת. על ידי ידיעות קלות נסיר מכשולים אדירים מדרכנו ונפנה דרך התועלת ושחרור למסע נפשנו וכו' וכו'. ואז הוא מתחיל לדבר, לברר את כל סוגיית הפיסול, ובפרט הפיסול האסור בישראל. טוב, דברים שקשורים לענייני אומנות. אני מדלג לעמודה השמאלית, שורה החמישית. כל המרחב הגדול של הנוי והעידור, היופי והציור מותר לישראל. רק קו אחד. זה סוגיות בגמרא, עבודה זרה, סרטוט אחד. הנראה לכאורה ארוך הרבה, אבל באמת הוא גדול רק באיכותו ולא בכמותו. הוא אומר הרבה ברוחו, אבל רק מעט הוא פוגם את החרשת והאומנות. למרות כל המגמות האדירות שלו, כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם. זה פסל. טוב, זה שישר כבר לסוגיית אומנות, אבל זה רק העיקרון. כלומר, לא להפוך את האדם הישראלי לאדם אנושי. ואז הוא מדבר על הנצרות, על אליליות. טוב, רק אני אקרא את הפסקה לפני האחרונה. על כן אדור הדבר בחובה קדושה לנו שבאוצר המשכית הלאומי שבעיר קודש אלוהינו, עיר קדוש אלוהינו, לא ימצאו פסילים כאלה. ובכלל נכבד הדבר מאוד שתודיע אגודה נכבדה גלוי לכל העולם הנאור העברי והכללי, שעושה את כל מעשיה, אותם המתכנסים באותו המשול הצר שבו ייפגשו רגש האומה, הדת והאומנות, על פי חפץ האומה ושאיפתה הכללית, לראות בייחוד בעיר מסוס תקוותה ירושלים, מוצר כל לקראתה וחוסן זו המקדשה, על פי הוראת חכמי תורה, גאוני ארץ ישראל המפורסמים באומה. בטוחים תוכלו להיות אחי, שהזהירות הקלה הזאת תסול למטרתכם. זה לא יפגע בחופש האומנות, מה שקוראים היום, חופש היצירה. יש גבול היצירה.
כמו כל דבר.
טוב, סיכום. נקרא במהירות את הקטע האחרון. וכשנבוא לגבול התועלת המעשית, שאתם חפצים להביא במעשה הנכבד הזה לאחינו שווי ארץ הקודש, נקל לנו להבין, כי רק אז יוכל הבית אשר תייסדו להביא את תועלתו הרצויה. להביא אל תוכו המון רב מאחינו העוסקים במלאכות כאלו, או המוכשרים להן, להשלים את כרשונם לשפר את עבודתם, ולהמשיך גם כן חניכים רבים בבני ציון למלאכות המכובדות הללו. מהענפים הרבים המתפשטים מצחרים של הציור והאומנות מכל מפלגות עמינו יושבים על אדמת הקודש, רק באופן שלא יוחזק הבית בכללו לבית האוצר בקרבו, דברים שמצד חובת דתנו הקדושה, נביט עליהם בעין של מסתמה רוחנית פנימית. זה לא שייך. וכבוד הדרתכם, שמטרתכם קדושה היא לתקן ולקלקל, לבנות ולא להרוס, בטחתי בכבוד נפשכם הניסה שתשימו לבבכם על דבר האלה, יוצאים מלב מלא אהבה וכבוד ליסודי חפציכם הנכבד. וכל זה פשוט שתי דוגמאות, לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים, החומרים המפעים בכלל באומה, ולדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל, כי היא מכשר אגון כשיגודל על פי דרכו. טוב, יש עוד דוגמאות רבות ברב, בכל מיני תחומים, אבל אני חושב שהעיקרון הוא ברור. זה בדיוק החיבור בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. טוב, אז אנחנו פעם הבאה ביום שלישי, בעזרת השם, נמשיך בספר את מה שאמרנו לאחר. בסדר? יישר כוח.